שלום לכולם, אנחנו מתחילים בשיעור בגמרא מסכת בבא קמא, פרק שישי, פרק הכונס, ונמצא בדף נ"ה עמוד ב', ראש הדף. יש לכם? יש נ"ה, כן, עמוד ב', למעלה, הכונס צאן לדיר. בואו נקרא קודם כל למעשה את המשנה. הקונה צאן לדיר ונעל בפניה כראוי ויצאה והזיקה פטור. לא נעל בפניה כראוי ויצאה והזיקה חייב. נפרצה בלילה או שפרצו הליסטים ויצאה והזיקה פטור. הוציאו הליסטים, הליסטים חייבים. כלומר, החלק הראשון של המשנה מדבר על אדם שהיה לו צאן, והוא הכניס אותם לדיר, ונעל את הדלת כמו שצריך, כראוי. ואנחנו נראה כרגע פשט המשנה, ויצא והזיקה, בכל זאת, היא הצליחה לצאת מהדיר הנעול, והזיקה, כלומר, היא אכלה, הזיקה בשדה אחר, במקום אחר, אז הוא פטור, בא לה, צאן פטור מלשלם את הנזק. אבל אם הוא לא נעל בפניה את הדלת כראוי, הוא נעל חפיף או לא נעל בכלל, ויצא והזיקה חייב, כי הוא למעשה לא שמר עליה כמו שצריך. נפרצה בלילה, כלומר קרה משהו והגדר, הדלת, לא משנה, נפרצה, והבהמה הזו יצאה דרך הפרצה והזיקה, אבל זה לילה. או שפרצו הליסטים, באו גנבים, הם פרצו את הדיר, גנבו כמה והלכו להם, ועכשיו נשאר פרצה, והיא יצאה דרך הפרצה ויצאה והזיקה פטור. עכשיו מה קורה? שאם הגנבים או הפורצים הללו הוציאו את הבהמה החוצה ואז היא הלכה והזיקה, אז מי חייב? הליסטים. הם חייבים לשלם את הנזק. מתי? כשיתפסו אותם. זה החלק הראשון של המשנה. החלק השני של המשנה, הניחה בחמה. אדם לקח את הבהמה שלו, ובחוץ הוא השאיר אותה בחוץ, ויש שמש, כן, והיא חם לה, וכמה היא יכולה לשבת בשמש, או שמסר אותה, לחירש שוטה וקטן, כלומר הם אנשים שאין להם אחריות, ויצא והזיקה חייב. למה? משום שהוא גרם לכך שהבהמה תעשה מה שהיא רוצה, אין מי שישלוט עליה. היא בשמש, היא מחפשת צל, אז היא הולכת. או שמסר אותה למי שאין לו דעת, ולמילא היא ברחה לו. אז זה החיות שלו. מסרה לרועה, אם זה אדם מבוגר, אדם אחראי, שהוא עוסק במקצוע, שהוא לוקח בהמות למרעה, והיא תחת האחריות שלו יצאה והזיקה, נכנס הרועה תחתיו. כלומר, הוא ישלם הרועה את הנזקים של הבהמה, שאז ברחה ממנו והזיקה. זה החלק השני. החלק השלישי במשנה, נפלה לגינה. כלומר, בוא ניקח דוגמה, יש לנו חצר מעל חצר, מה שנקרא מדורגים, בסדר? אני יש לי בהמה ואני בחלק העליון, והבהמה שלי נפלה מהחצר שלי לחצר שמתחתיי, נפלה 2.5 מטר, לא קרה לה כלום, נפלה. עכשיו איך שהיא נפלה, אמר טוב, זפת קיבלתי, אבל לפחות יש פה קינוח, התחילה לאכול מהפירות, כן, אז היא נהנית ממה שיש בגינה שהיא נפלה אליה, אז משלם את מה שהיא נהנית, כלומר, אני בעל הבהמה, צריך לשלם על מה שהיא נהנתה, מה שהיא אכלה. ירדה כדרכה, אבל אם היא ירדה, לא נפלה, והזיקה, כלומר, היא ירדה בכיף, בסבבה, היה אפשרות לרדת לגינה השנייה, ואכלה והזיקה שם, משלם את מה שהיא הזיקה. זה חלק שלישי במשנה. עכשיו המשנה למעשה עד כאן, היא למעשה מגדירה מהם דרגות השמירה שאדם אחראי להם, שאם הוא באמת שמר כפי מה שהוא צריך, אז הוא פטור מלשלם על הנזקים שהבהמה שלו הזיקה. בסדר? נכון, המשנה הזו אנחנו פתחנו בפרק השישי, אבל צריך לדעת שזה המשך של המשניות הקודמות בפרק החמישי, שהם עוסקים בעניין הזה. כן? של אם בהמה נפלה לתוך קור של חיטים, לדוגמה, ואכלה שם וכדומה. אז לכן, אנחנו ממשיכים עוד חלק, אבל צריך לדעת, מה זה דיר? מה זה דיר? דיר זה מקום שהוא מגודר, שהיו משאירים שם את הבהמות. בדרך כלל זה היה קורה בשדה. לא כמו היום ששמים את זה בבית. על מנת שהאדמה תהיה יותר מדושנת עם דשן, לא כמו היום, היום קונים דשן מפזרים. בזמנה מה היו עושים? היו לוקחים את הבהמות לשדות, ומגדרים שטח, ועד הבהמות היו מסתובבות שם, אוכלות שם, ואז הם היו עושים צרכים, והצרכים הללו הם היו הדשן, לאדמה. אז למעשה במקום כזה, אחר כך, אחרי שהם היו גומרים במקום אחד, הם מעבירים אותם למקום אחר. ככה היו עושים מה שנקרא דישון טבעי לאדמה. אז אם כן, זה מה שהמשנה שלנו למעשה מדברת, כי בזמנם לא היו דירים כזה בתוך הבתים, אלא מחוץ לבתים בשדות. כן, נכון שהיו אחר כך אוספים את הצאן הביתה. אז היה דיר ליד הבית, או קרוב לבית, רפת, או דברים כאלה. אבל בעיקר, מה שאנחנו רואים, דיר, זה הכוונה במשנה, לא ברפתות ליד הבית, אלא בשדות. ואם כן, השאלה שעומדת בפנינו היא, מה פירוש כראוי? הקונה צאן לדיר. ונעל בפניה כראוי. מה זה כראוי? כי פה יש הגדרות שונות. כי אם אני אומר כראוי, אחד יגיד, שמע, שמתי בלטה, זה מספיק. כלומר, כשאני מדבר על שמירה, מהי מהות השמירה כדי לפתור אותי מלשלם על הנזקים? וזה דבר מאוד חשוב, ומדוע? משום שמה הוא יכול לעשות? תסתכלו, רש"י אומר במקום, הכונס פטור, למה? אומר רש"י, זה בצד שמאל, דהנטרה, ומה יעבל אלה מעבד? הוא שמר, מה הוא יכול לעשות יותר? היות והוא שמר, אז גמרנו, זה לא בידיים שלו, איך אומרים? קודש אבריך הוא התערב פה, ומה הוא יכול לעשות נגד המציאות? הוא עשה מה שצריך, וזהו. כלומר, האחריות שלי למניעת נזקים, היא אחריות מוגדרת. ומה שמעבר לזה, אני פטור, כי אני לא יכול לשלוט על זה. מכאן אנחנו מגיעים לאיזו תובנה ראשונית, שכל שמירה שהיא, אנחנו נגדיר אותה, הגמרא תגדיר אותה אחר כך, כשכך זה נקרא ראוי, אז זה מספיק כדי לפתור אותי. אז זה דבר אחד. דבר הנוסף, אומרת המשנה, שבוודאי שאם הוא לא עשה את זה, אז זאת אומרת שהוא בעצמו, הוא הגורם לנזק. נכון, שאחר כך אני אבוא ואגיד, אולי קרמה בנזיקין פטור, הרי אני לא לקחתי את הבהמה ושמתי אותה אצלך, אז אני רק גרמתי, אז אנחנו נראה האם אנחנו נדון ונאמר שקרמה בנזיקין פטור. אבל באופן עקרוני, אני מחויב, כי הרכוש שלי, הדבר שהוא שלי, הוא זה שגרם לנזק. ניקח דוגמה מימינו, אני יש לי רכב, אני מכניע אותו בחנייה בירידה, ובגלל שמהרתי או לא שמתי לב, לא הרמתי את המעצור יד, וההילוך היה בניוטרל מה שקורה. והרכב התדרדר ופגע ברכב שלפניי. זהו. אז אדוני היקר, למה לא תפסת את המעצור יד? למה השארת את הרכב לא בהילוך? אבל אם אני שמתי הילוך, ושמתי מעצור יד, ונקרא הקבל, או אני לא יודע מה, אז מה אתה רוצה שאני אעשה? כלומר, אני אעשה את המקסימום שאני יכול כדי למנוע התדרדרות של הרכב. ואם בכל זאת היא התדרדר, נו, מה אתה רוצה שאני אעשה? כלומר, אני לא יכול לצפות שדווקא עכשיו יקרה הקבל. אני לא מכונאי, אני נהג.
בסופו של דבר, רכב שלי, זה כלי מישהו אחר.
בסדר, אבל עוד פעם, יש כללים. נכון שבטענה, סוף כל סוף, יש פה נזק, מי ישלם? הקדוש ברוך הוא ישלם, אבל מה אתה רוצה ממני?
הרכב צריך להיות תקין.
הרכב תקין, הרכב תקין. אני, יופי, אנחנו נראה. בגדר של רכב, מה זה תקין? הוא עבר טסט אתמול בערב. שמתי מעצור יד, הכל בסדר, הוא היה, 10 דקות לפני זה נצאתי עם האוטו, הייתי במקום אחר, שמתי מעצור, הכל בסדר, לא יודע, יש עייפות חומר, אני לא מבין בזה, אני לא יודע, אני עשיתי את שלי, עשיתי לו טסט, הרכב מטופל, הכל בסדר, זהו, אני, לכן הגמרא המשנה, והגמרא אחר כך תנסה להבין, מהם הגדרים, כן, של האחריות, איפה
אם בעלי חיים זה שונה, כי זה בעצם הטבע,
יופי, אנחנו נראה באמת, נכון, אנחנו נראה, יש הבדל, כמו שראינו בהקדמה, יש הבדל בין דברים שיש להם רוח חיים, כלומר, יש להם יכולת לנוע, לבין דברים שאין להם רוח חיים, כן, שהם דומימים, אבל בסדר, רכב, הוא נחשב רוח חיים או לא, למה? יש לו מנוע, הוא יכול ללכת.
זה כל לחיצה שלנו.
יפה, אוקיי, זה דברים שצריך לדון בהם, כן? אנחנו, מה אמרנו? שאנחנו נלמד סוגיות, אנחנו אחר כך נראה מה פוסק הראש, ואז אפשר יהיה להרחיב, לראות מה ההלכה אומרת, כן וכדומה. אבל בעיקרון, כרגע אנחנו ממש ממש בהתחלה, להגדיר מהם תחומי האחריות, מהם גבולות האחריות של האדם, שאז או שהוא מתחייב, אם הוא לא עשה אותם, או שהוא פטור מלשלם את הנזק, אם הוא עשה אותם. ולכן, אומרת המשנה, מה הדין אם זה קורה בלילה? בדרך כלל בלילה, מה בן אדם עושה?
ישן.
ישן. זהו. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אדם ישן. אדם ישן, הוא לא יודע מה קורה בחוץ. הוא בפרט במקרה שלנו, שאוויר בצדה בכלל. הוא לא יודע מה קורה שם. עוד והוא עשה מה שהוא עשה, שמר כמו שצריך, גדר כמו שצריך, שם מנעול כמו שצריך, ונפרצה בלילה. הגדר נפלה, למה? עבר שם איזה בעל חיים גדול, נתן, ניסה להיכנס, לא הצליח, הלך משם, בא לטרוף, לא יודע מה, לא הצליח, אבל הגדר התערערה, ואחד הבהמות שלו עברה, וזה נפל, אז יאללה, הלכו החבר'ה, רצו לטיול בשטח. אז אם כן, אם נפרצה בלילה, אז אומרת לנו המשנה, והיות והוא נעל כמו שצריך, מה שאז הוגדר כדבר שהוא מספיק, שזה אחריות שלו נגמרה שם, ממילא ברגע שהוא הכותל הזה, הגדר הזו, המחיצה הזו, לא משנה, נפל לא בגלל שהוא עשה משהו לא תקין, אלא בגלל כוח אחר, כן? אז אנחנו נראה שהוא יהיה לפחות במשנה, כרגע הוא פטור. אבל מה קורה אם נכנסים בני אדם? בני אדם, ליסטים, גנבים, הם באים ופורצים לו בלילה את הדיר הזה.
זה כבר שמעת.
והם גונבים. עכשיו, לא גנבו הכל, לקחו חלק. ומי שנשאר יצא ויזיק. למה יהיה פטור? תראו, צריך לדעת, שמדובר פה במשנה מדייקת, שאם פרצו אותה מתי? בלילה. שמתם לב? נפרצה בלילה, או שפרצו הליסטים, כאילו כתוב בלילה. למה? כי בלילה בן אדם, איך אומרים? מסתובב על המיטה. אז הוא בכלל...
לא, הליסטים זה גם ביום, יכול
להיות. יאו, לכן, אם ביום, ופרצו את הדיר שלו גנבים, ויצא והזיקה, הוא יהיה חייב. למה? משום שבלילה בן אדם ישן, ביום דרכו של בן אדם, לבדוק מה קורה עם הרכוש שלו.
כן, אבל...
זה אנחנו נראה אחר כך.
אבל במה. מה שהמשנה אומרת בהתחלה, זה...
היא לא מחלקת.
כן, לא, היא לא, היא אומרת שרק ב... איפה זה? נפרצה בלילה.
יפה.
זה בלי פתור. קשר. אנחנו לא יודעים מי פרץ, נכון, מה פרץ. נפרצה. ככה נשמע. או שפרצו הליסטים. נכון. זה לא שאני אולי ביום אפילו.
לא. לכן.
לכן הם הגישו בהתחלה בלילה.
לא. לכן הגמרא, אנחנו יכולים להבין לפחות כרגע, כן, במשנה, פשט המשנה, שהמילה לילה היא שייכת גם לליסטים. למה? כי כתוב או. כלומר, פה מדברים על לילה, או שהיא נפרצה בגלל משהו לא טבעי, כלומר, משהו שאתה לא יכול לספוט אותו, או ליסטים. כי כשאני אומר או, זה מדבר על פריצה. או שנפרצה לבד, באונס.
נו, אז זה או, או, זה שתי
כתבות שונים. או, לא, או, זה לא שתי כתבות.
כאן נקודותיים, יש את המקרה.
לא. זה יפה מה שאתה אומר, אבל זה לא כוונת המשנה. כוונת המשנה היא, הלילה זה הזמן. כן? עכשיו, יש פרצה. השאלה, האם זו פרצה שנבעה מאונס, או שאנשים פרצו אותה, ליסטים. אבל הזמן הוא לילה. ולכן אומרת המשנה, היות והאדם בלילה לא מצוי, כן, במקום, יצא והזיקה פטור, כי הוא לא מצוי שם. אז אמרנו במאמר מוסגר, שלגבי היום אנחנו נראה, כן, כי יש דבר שנקרא שהוא פשע, ואחר כך באונס. יש דבר שנקרא אני פשעתי, אבל אחר כך האירוע קרה באונס. בסדר? אז אני אתייחס בהמשך. אחר כך, כי הגמרא תפרק את המשנה. לגורמי, כדי להבין מה הכוונה בכל דבר ודבר, כרגע נערו בפשט. עכשיו, אמרנו שזה עונה למעשה ויצא והזיק הפטור, בוא נקרא את המשנה עכשיו בהקשר הישיר, נפרצה בלילה, כן? ויצא והזיק הפטור. זה מתייחס לחלק הזה. עכשיו, או שפרצו הליסטים, הוציאו הליסטים, הליסטים חייבים. כלומר, אפשר לקרוא את המשנה כך. כלומר, המשנה מדברת על יציאה של הבהמה באונס החוצה, ואז הוא יהיה פטור, ובמקרה, ופרצו הליסטים, והליסטים הוציאו את הבהמה, אז הם חייבים לשלם את הנזק. בסדר? רואים איך לחלק את המשנה? כלומר, המשנה שלנו אפשר לקרוא את המון לקראתה עכשיו, כפי מה שלמדנו, הקונה צון לדיר, ונעל בפני הקראוי ויצא והזיק הפטור, זה חלק אחד. נעל בפני הקראוי, סליחה, לא נעל בפני הקראוי, ויצא והזיק חייב, זה לעומת זה. מה הנושא המרכזי פה שלנו? קראוי, זהו, קראוי פטור, לא קראוי חייב. עכשיו, נפרצה בלילה, ויצא והזיק פטור, פרצו הליסטים, הוציאו הליסטים, הליסטים חייבים. כלומר, הוא בכל מקרה פטור. גם במקרה הראשון שהיה אונס, ואז הוא פטור, או שגנבים פרצו והוציאו, כן? אז הם חייבים, הוא עדיין נשאר פטור. בסדר, החלק הזה עד כאן? מובן? יופי. יש, צריך באמת להבין, רגע, למה הליסטים יהיו חייבים? זה הבהמה שלהם?
אבל הם הוציאו אותה
החוצה. אנחנו נראה אחר כך. היות והם לקחו אותה החוצה, יהיה דבר שנקרא קניין משיכה, אנחנו נראה את זה, ועד למעשה הם העבירו בעלות.
מה, אבל אם רק פרצו, אף אחד לא חיה? לא הם ולא זה?
אם הם פרצו, יופי, יופי. כלומר, אם פרצו ליסטים, כן, אז אף אחד לא יהיה חייב, כלומר, הם רק עשו פרצה ולא נגעו בבהמות, והבהמות יצאו והזיקו, אז הם פטורים, וגם בעל הבית פטור. ככה לכאורה, נכון, 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 לכאורה מהמשנה.
כמו שניים שהיה סעוע.
כן, יכול להיות.
הוא סעם.
כן, כן, לא, אבל אני דברים ששניים שהיה סעוע, אז האחרון הוא חייב. למה? כי הוא זה שגרם לעניין.
אבל בעצם הם גרמו.
מה?
הליסטים גרמו.
או יופי, בואו נראה. גם בבנזיקין פתור. אבל אנחנו עכשיו מתחילים להתרחב וזה לא העניין. לכן, הוציאו הליסטים, הם בעצמם הוציאו אותה החוצה, והיא הלכה והזיקה, אז הליסטים חייבים. ניתן דוגמה, הם החליטו לפרוט ולגנוב את כל הדיר. ואז הם מוציאים חלק מהבהמות שמים ליד המסעית, ועוד חלק עוד פעם עד שמעמיסים, בינתיים הפעה החיות האלה אכלו מסביב. אז הם יהיו חייבים על הנזק. אז זה החלק הזה. מובן איך אפשר לקרוא את המשנה? בואו נעבור לחלק השני. אומרת המשנה מקרה עוד נוסף. הניחה בחמה. מה קורה בהיגיון? בהמה, בעל חיים. כשאתה משאיר אותו בשמש,
משתגע.
הוא מאבד את הראש.
גם בלדה.
כן, מתחיל להתייבש. ואז הוא מחפש דרך לברוח משם. עכשיו, אם הוא מחפש דרך לברוח משם, אז גם אם זה נעול כמו שצריך, הוא ינסה לפרוץ את הדלת. הוא ינסה לפרוץ את הגדר. אז הוא יקה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עד שהגדר תתערער והיא תיפול. ואז הוא יצא. אז למעשה במקרה כזה, משלמת, כלומר סליחה, הוא יהיה חייב, או שמסרה לידי חרש שוטה וקטן, ואמרנו זה בני האדם שהם חסרי דעת, אז ממילא הם לא יכולים לשמור על הבהמה הזו כמו שצריך, אז זה נחשב כאילו מה? לא נעל כראוי, לא ביצעת את השמירה על הבהמה שלך שלא תוכל להזיק. ממילא אתה חייב. בסדר? והלאה אומרת המשנה, ויצא והזיקה חייב, זה פשוט. אבל לכן ממשיכה המשנה ואומרת, מסרה לרועה נכנס הרועה תחתיו. כלומר, היות ואנחנו מדברים על אדם שהוא אחראי, זה העבודה שלו, להיות רועה, הוא יודע איך לשמור, ובכל זאת, הבהמה הזו הצליחה לברוח לו, ולהזיק, אז הרועה חייב לשלם ולא בא לבית. כלומר, פה החלק הזה אנחנו רואים שיש בו שני צדדים. צד אחד חיוב הבעלים, כן? וצד שני חיוב אנשים אחרים, כאלה שיש להם אחריות ומסוגלים לשמור, ולכן גדר האחריות נופלת עליהם. רגע, תגיד, סליחה, אבל הוא שומר. ואם הוא שומר שכר, אז הוא חייב, אבל בתנאים מסוימים. אז אם כן, אנחנו נראה שהגמרא תדון בזה בהמשך. איזה דין יש לו לרועה הזה? האם יש לו דין של בא במקום הבעלים, או דין של אחד מן השומרים, אחד מארבעת השומרים.
נכנס הרועה תחתיו, זה הכוונה להתחייב.
תחתיו להתחייב בו, יש תשלום הנזק. טוב, אז אנחנו נראה למעשה שהגמרא תדון בזה בהמשך. החלק השלישי, נפלה לגינה, ואז מה פירוש נפלה לגינה? אם היא הייתה נופלת סתם בגינה, אז יכול להיות שהיה נשבר לה הרגל, או היה לה נזק. מה מנע את השברים או את הפגיעה בבהמה? אומרת המשנה, נפלה לגינה ונהנית. כלומר, היה שם פירות, היה שם תבוע, ערמה, והמכה, כן? מי שבלם את המכה, שהיא נפלה לתוך הערמה הזו של הפירות, או לתוך הערמה של הטבן, או לתוך הערמה של החיטה, וזה בלם את המכה. אז אחרי שהיא ככה נפלה, ראתה שהכל בסדר, לא צריך להזמין מדע, התחילה לאכול. אוקיי? זה הכוונה נפלה לגינה. ונהנית. לומר למעשה, אנחנו רואים שפה, איך משלמים, שימו לב, ונהנית משלמת מה שנהנית. כלומר, היא משלמת שווי הפירות שהיא אכלה. רגע, אבל כשהיא נפלה, יש לנו איזה 200 קילו או 100 קילו שנופל על פירות, אז היא אכלה, אבל מה עם כל שאר הפירות שהפכו להיות מיץ?
זה גם חלק מהנאה שלה.
לא. לא.
היא משלמת מה שנהנה.
מה שנהנה.
נו, היא נהנתה ממנו.
לא.
בזכות
זה. לא, היא לא נהנתה, הבעלים נהנו. כלומר, הוא, הבעלים נהנו שהיא לא נפגעה, אבל היא משלמת, כלומר, אני בודק מה היא אכלה, וכל השאר, הקדוש ברוך הוא ימלא חסרונך, מה שנהנית. יפה, אבל, אומרת המשנה, אם היא ירדה לגינה כדרכה, כלומר היא לא נפלה, אלא היא הלכה לאט לאט, לא באונס, אלא מה? פשיעה. הבעלים לא שמרו עליה כמו שצריך, ואז ירדה ואכלה, כן? והזיקה, משלמת מה שהזיקה. פה זה השוני. כלומר, במקרה הראשון המשנה מדברת שהיא נפלה על איזה ערמת פירות. והפירות הללו מנעו את הפגיעה בבהמה. ואז היא נעמדת לשני רגליים ואומרת, נו, לפחות אם נפלתי, קמתי ומתחילה לאכול. אז היא נהנית, היא משלמת רק על מה שהיא נהנתה באכילה. לא על הנזק שנגרם הנפילה. למה? כי זה באונס, היא נפלה.
מה זה אונס? אבל זה
היא נפלה. לא, היא נפלה.
אתה לא אחריות, זהו, אכל אותה בן אדם.
עזור רגע, אכל אותה. כן, יש גם מצבים שאנחנו נראה פטור בדיני אדם. אי אפשר להוציא ממנו. והקדוש ברוך הוא יטפל בעניין. יש מצבים כאלה.
אז הוא כן צריך לשלם.
הוא לא. הקדוש ברוך הוא ישלם, איך אומרים? הקדוש ברוך הוא ישלים את הנזק. אבל אתה לא יכול להוציא מהאדם. זה נקרא פטור בדיני אדם, וחיה בדיני שמיים. הוא הקדוש ברוך הוא ימצא את הדרך. אבל אתה לא יכול להוציא ממנו ממון, בבית דין. אם כן, המקרה השני הוא אחר. שהבעלים פשעו, ובגלל שהם פשעו, כן, הבהמה יצאה, ירדה לגינה מתחת, ואכלה. אז אם כן, זה מאוד דומה למה שיש למעלה, שהקונה צון לדיר, ונעל בפניה כראוי, ויצא בדיק הפטור, ואם לא נעל כראוי, חייב. תדר. אז זה המקרה השני שהמשנה מביאה. אז ראינו פה חילוק בין נפילה, שזה אונס, לבין כדרכה, בסדר? שאז חייב. עכשיו, יש שאלה. בסדר, הבנו. עכשיו, איך אני מגדיר את הנזק הזה של בהמה שאוכלת? הרי מה אמרנו? שיש פה שני נזקים. נזק אחד, מה שהיא נפלה ומאכה שם הפירות שאי אפשר להשתמש בהן יותר. או שזה מאוס כבר, או שזה באמת עלה, איך אומרים, זהו. התקלקל. גם אם פירות שנפלו, נפלה עליה בהמה וזה קצת נמח, זה כבר מאוס, אתה לא יכול למכור דבר, אתה לא תאכל את זה. זה מגיל. אז אם כן, זה נקרא נזקי שן. כלומר, אנחנו רוצים לבדוק מה ההגדרה, איך אני בודק, מעריך, כן? את נזקי השן, כלומר שבהמה אוכלת. בסדר? אז אומרת הגמרא, המשנה סליחה, כיצד משלם את מה שהזיק? אתה אומר שאם הבהמה ירדה כדרכה, נכון? במשנה. ירדה כדרכה והזיקה, אז היא משלמת מה שהזיקה, נכון? כלומר, הכניסה של הבהמה לחצר התחתונה היא לא באונס, אלא מחמת פשיעה. שהבעלים השאירו את השער פתוח, או כל דרך אחרת. אז אם כן, איך אנחנו בודקים את הנזק? אומרת המשנה, שמין, כלומר עושים שמאות, של מה בית שאה באותה שדה. בית שאה למעשה זה שטח של 50 אמה על 50 אמה. 50 אמה, תחלקו לשתיים, זה 25 מטר על 25 מטר. כן? כלומר, אני בודק כאילו יש לי קרקע של 25 על 25 מטר. בסדר? קודם כל. ואז, כמה הייתה שווה? כמה הייתה יפה? כלומר, אם אני עכשיו רוצה למכור את ה-25 מטר האלה, כן? למישהו, כמה היה משלם לי? כשמה? שהגינה היא שלמה. עם כל מה שיש בה, פירות, ירקות, כל מה שיש בה. בסדר? ועכשיו, כמה היא שווה, כמה היא יפה? כמה עכשיו ישלמו לי? לאור הנזק שיש בחצר. בסדר? כי עכשיו, לא הנזק שמה שהיא מערכה, פה אין מייחה, יש ירדה כדרכה. עכשיו, היא עוד מייחלה, אז יש פחות. ועד מה עושים? מינוס. פה רצו לתת לי איקס, עכשיו בגלל שחסר מה שהיא יכלה, נותנים לי איקס מינוס. אז זה, את הפער ביניהם, את המינוס הזה, הבעלים משלמים. דוגמה, על שטח של 25 מטר על 25 מטר, הייתי מקבל עליו 100,000 שקל, דוגמה, כן? ועכשיו, לאור מה שהיא יצאה בחצר שלי, ייתנו לי 99,100. כמה הנזק? 900 שקל. על 900 שקל האלה, אני צריך הבעלים לשלם. ככה אומרת המשנה. זה רק המשנה. רבי שמעון בא ואומר, רק רגע, תנא קמא אתה אומר שאנחנו בודקים שמאות כמה שווה ערך הקרקע לפני מה שהיא יכלה, לפני מה שהיא הזיקה, ואחרי מה שהיא הזיקה. רבי שמעון אומר, לא. השאלה מה היא אוכלת? כלומר, אנחנו יודעים שכשיש עצים, יש פירות, יש תבואה, יש גידולים, יש הבדל בשווי כשזה בשל וראוי לאכילה או ראוי למכירה. לבין שדה שעדיין יש שם פירות שהם לא ראויים לאכילה.
אבל הם יהיו ראויים.
בסדר, אבל כרגע, יפה מאוד, אבל כרגע הם לא ראויים. זאת אומרת, המחיר בשוק של פירות בוסר הוא לא מחיר. כי אנשים לא קונים פירות בוסר. זאת אומרת שאם יש לי בשדה הזה פירות, אני צריך לראות איזה פירות היא אכלה. ואני רוצה פה להגיד משהו. לא להיות מהירים להכניס יד לארנק. כי אנחנו אומנם טוענים שזה מה פתאום פטור, יש פה נזק וכו' וכו' וכו'. אבל תחשוב רגע שזה הארנק שלך. ועכשיו אני בידים, נכנס לך לארנק ולוקח. אז תגיד רגע, אבל הפירות האלה לא שווים כלום. אין להם ערך כלכלי הרגע. נכון, בעתיד אולי הם יהיו שווים משהו. אבל עכשיו זה אפס. אף אחד לא אוכל פירות בוסר. אז אם כן, למה שאני אשלם מחיר של פירות רגילים? אני אבדוק כמה אנשים מוכנים לשלם על פירות בוסר.
תסתכלי מה שהזיקה כתוב.
יזיקה זה עכשיו, לא מה שעתיד להיות.
זה נזק אבל שיגדל.
לא משנה, עכשיו.
לדוגמה, הייתה הורסת לו את כל העץ. אז מה, אנחנו
בסדר,
אומרים,
אז עכשיו אז
פירות,
בסדר, אותה. אני בודק לפי מצב עכשווי, לא עתידי.
זה רק
בעכשיו? עתידי, אני אתן לך דוגמה. יכול להיות שהיא הזיקה, אבל יכול להיות שהפירות הללו היו באים ציפורים, היו באים כל מיני חולדות, היו אוכלים את זה. כלומר, אני לא יכול לדעת מה יהיה בעתיד. כלומר, נכון שהיא עכשיו עתה לי נזק, אבל אני בודק את הנזק לפי הנזק עכשיו, לא מה שעתיד להיות. אנחנו נראה האם אני יכול להגיד שיש שמעות למשהו שאני משער כמה יכולתי הייתי להרוויח עם ו. זה הגמרא, ואנחנו במשנה. אחד הדברים שגורמים לאנשים לאבד קצת, זה שפתאום קופצים. אנחנו לא קופצים, אנחנו צמודים למשנה. רוצים להבין את המשנה קודם. במשנה רבי שמעון אומר, שימו לב בפנים, רבי שמעון אומר, אכלה פירות גמורים, כלומר, הפירות הללו ראויים למכירה, יש להם שוק, או לאכילה, לא משנה, הם שימושיים. אז יש להם שווי, ברור. אז אם כן משלמת פירות גמורים, אין בעיה. בוא נבדוק כמה משלמים בשוק על הפירות האלה, ואז היא תשלם את הפער שאתה גרמת, שהיא גרמה לי נזק.
מה שיכלה.
כן, מה שיכלה. אבל אם שיעה, כבר אם זה שווי של כל השטח, אז זה כל השטח. כי זה כבר ראוי. זה שמיש. זה מעשי. אבל אם שעתיים, שעתיים, כלומר זה פשוט. כלומר רבי שמעון בא ואומר, הוא לא חולק על תנא קמא. רק שנייה, הוא לא חולק על תנא קמא. מיד אני אסכם את הקטע הזה. הוא לא חולק על תנא קמא, אלא מה הוא אומר? אין ויכוח שהיא משלמת. אבל אתה, מה אמרת תנא קמא? שאני לוקח את כל השטח, ובודק כמה שווה השטח הזה, ואת הפער אני משלם, בעל הבהמה. אומר רבי שמעון, זה לא פייר. זה לא הוגן. תלוי מה יש בשדה. כי אני צריך לעכשיו להוציא כסף. להוציא ממון ממישהו. אז נכון שהוא צריך לשלם. אבל ישלם נזק, אבל לא יותר מדי. כלומר, אני לא יכול לגרום לו נזק כשאני מוציא ממנו תשלום של נזק. אני צריך להוציא ממנו מה שהוא חייב, ולא יותר. ויודע בשדה הזה צריך לראות איזה גידולים יש. האם יש גידולים שהם ראויים ושווים, ואז הוא ישלם מלא. שעה, שעה, שעתיים, שעתיים, לא אכפת לי. כי זה ראוי. זה מוכן, זה בשל, ולכן אני אשום אותו. אבל אם זה לא בשל, אם זה לא ראוי, זה צריך דין אחר. זה לא דין כזה, יאללה, אני בודק כמה שווה וכמה לא שווה, לפני ואחרי. לא, זה לא, לא, לא הולך ככה. כן? כלומר, רבי שמעון חולק על תנא קמא לא בזה שהוא ישלם או לא ישלם. אלא, רבי שמעון חולק איך עושים את החשבון. מהי שיטת החישוב לנזק? נסכם. אחר כך, מי שיש לו שאלות, זה הזמן. למעשה החלק האחרון של המשנה דן בנושא אחד מכל המשנה. בסדר? ראינו כמה דברים במשנה. אבל המשנה בחלקה האחרון מדברת ומתייחסת רק לירדה כדרכה והזיקה. כלומר, היה פה פשיעה של הבעלים, והבהמה ירדה בנחת ונכנסה לחצר השני, ואכלה מה שאכלה עד שתפסו אותה. היא גרמה נזק. עכשיו, המשנה אומרת, לפי שיטת תנא קמא, כלומר, לא יודעים מי, אז אומרים תנא קמא, כי המשנה לא אומרת מי, והוא אומר, בסדר, איך אני בודק? אני שווה כמה ערך הקרקע הזו לפני מה שהיא נכנסה, כמה יהיו אנשים מוכנים לקנות אותה, כמה אנשים מוכנים עכשיו, כשהם רואים את השטח, לאחר שהיא עשתה סעודה שם, כן? כמה מוכנים לשלם עכשיו, ואת הפער ביניהם משלמים. רבי שמעון אומר, לא. ודאי שהוא משלם. אבל שיטת החישוב היא אחרת. מה בעצם היא אכלה? כי בהמה אוכלת גם בוסר. לא כל כך מעניין אותה. ואם כן, אם היו שם גידולים שהם לא ראויים, אין להם שווי בשוק, זה חישוב אחר. ואם יש פירות שהיא הזיקה ואכלה, כלומר אכלה מהם והזיקה, אם הם פירות ראויים, אז באמת אני לא מחלק, שימו לב, אני לא מחלק, רבותיי, זה מינוס זה, אלא אני מחייב אותו על כל השטח. שעה, שעה, שעתיים, שעתיים. כלומר, ההבדל בין רבי שמעון לתנא קמא, שעושים מינוס, כן? זה מינוס זה. רבי שמעון אומר לא, אני מודד את כל השטח, 25 ל-25, אם שם יש פירות ראויים, הוא משלם על כאילו את כל השטח. כל השטח. כלומר, פה, כן, אם זה שאה, שאה, אם היא הזיקה שאה.
זה התנקמה.
לא, התנקמה אומר, אתה לוקח שטח של שאה, כן? אפילו שאין שם שאה. אין. יש לי 10 מטר. לא, אני מחשב 25. כן? ואז אני עושה הפרש בין מה הייתי יכול לקבל עליו פעם כשלא היה נזק, וכמה אני יכול לקבל עכשיו. מצד שני, אומר רבי שמעון, לא. אלא אם יש נזק, כן? אז שיעה, שיעה. זה כלומר אחד על אחד. מה שהזיקה, זה מה שמשלם. זהו. כלומר, לא מינוס. אני לא משווה בין לפני ואחרי. אני משווה את הנזק עצמו. הבנו את ההבדל ביניהם? עכשיו שאלות.
אם היא נופלת, אז למה היא לא משלמת את כל הנזק שאחר?
יפה, כי היא נפלה, זה אונס. כלומר, הגדרה פה של נפילה זה שהבעלים עשה מה שצריך.
אז ברגע שהיא נפלה...
היא נפלה, זה אונס.
אז היא התחילה לאכול. אז עד איפה אתה תספור?
מה שהיא אכלה. מה שהיא אכלה. אני לא יכול לקחת ממנו נזק על אונס, על אונס, אני לא יכול.
אבל היא הולכת בכל החלקה ואוכל.
או, יפה, יפה. אז זה מה שהמשנה אומרת. מה שהיא נפלה ומה החק שהיא נפלה, הוא לא משלם, כי זה אונס. אבל כל מה שהיא עכשיו מסתובבת ואוכלת, זה ודאי שהוא משלם.
נו, אז מה זאת אומרת שנהנת? היא נפלה.
אז יש שני נזקים. ואחרי מה שהיא נהנת. יש שני נזקים בנפילה. אנחנו אמרנו שהמשנה מדברת על המצב, שכשהיא נפלה, היא מאחה, חלק מהפירות בקלקלה אותה.
כן, ברור, כן.
זה הוא לא משלם.
זה הוא לא משלם.
נכון. אבל כל מה שאחר כך היא קמה, אכלה, הסתובבה והזיקה, זה הוא משלם.
בכל החלקה.
בסדר? בכל החלקה.
זאת אומרת, דבר היחיד שזה איפה שהיא נפלה, וקלקלה את ה...
עכשיו הכלום, הוא לא משלם.
אז רק את זה לא משלם.
זה אונס, נכון. בסדר? זה המשנה. ברור עד כאן? יופי. אז אם כן, למעשה סיימנו את החלק הראשון של השיעור הזה. הנה הסתכלנו איך אנחנו קוראים את המשנה. אז למעשה נסכם, המשנה שלנו מתחילה להגדיר מדרגות של שמירה, לפתור או לחייב את בעל הבהמה. המשנה התייחסה למקרים שבהם בעל הבהמה הוא אנוס, כי זה לילה, הוא לא מצוי אצל הבהמות שלו, ואז יש לו אחריות שמירה, לכן המשנה הגדירה לילה. המשנה הביאה מקרה שבו יש אדם אחר שהוא בר דעת שפרץ, זה הליסטים. ואז היא חילקה בין ליסטים שרק הוציאו אותה, ואז היא הלכה ואכלה בשדה אחר, שאז הוא בוודאי הבעלים אנוס, אבל גם הליסטים פטור, כי הוא לא עשה כלום. הם רק פרצו את הגדר והיא הלכה ללבד, אנחנו נראה. הגנבים.
ליסטים פטורים?
כן, במקרה הראשון שים לב. נפרצה בלילה או שפרצו הליסטים ויצא ודיקה פטור. אבל אם הליסטים הוציאו אותה בידיים מהדיר, ואז היא הלכה והזיקה, אז הם חייבים. בסדר? זה
אחד. אבל הם פרצו את הגדר.
זהו, בסדר, זה מה אנחנו נראה, אברהם, אני יודע, זה קשה. זה משנה. משנה, אנחנו צריכים להבין אותה. למה הם יהיו פטורים לכאורה? לפחות בשלב הזה יש לה משנה פטורים, כי גרמה, אני רק לא עשיתי שום דבר בידיים, כן,
אלא אני... אני מבין את זה גם פה, אבל...
כן, נכון.
אני צריך לשמוענן, זה אפילו הליסטים פטורים שלא הוציאו.
נכון, נכון, כן, אני לא הוצאתי אותה. כן, אתה מדבר על רשי.
גרמו לזה כשעשה
עכשיו... עכשיו בואו, כן, בואו נסתכל, כן, הלאה, במשנה, היא מניח אותה בשמש, או שמסר אותה לאדם לא אחראי, הרי יש לו אחריות ישירה, היום ואין פה שמירה, ולכן הוא חייב לשלם, ואם הוא נותן אותו לאדם שהוא יודע לשמור, הוא בר דעת, אז האדם השומר הזה רועה במקרה שלנו, הוא זה שהתחייב, ואז ראינו חילוק בין אונס, שבהמה נופלת ממקום גבוה על פירות כלשהם, כן? אם זה פירות העץ או פירות האדמה, ומועכת אותם, ואחר כך קמה ואוכלת, אז היא משלמת רק על מה שהיא אוכלת, ואם מדובר פה בפשיעה שהשער היה פתוח של הגינות, הבעלים לא סגרו והיא אכלה את בשדה השני, אז קודם כל ברור שהיא משלמת מה שהיא הזיקה, כן? וזה ההבדל. בחלק הראשון משלמת מה שנהנית, ולא מה שהיא הזיקה, כי יש נזק של המעיכה. החלק השני, אם ירדה כדרכה, אז היא רק משלמת את הנזק, וראינו שיש דיון במשנה, בין תנא קמא לרבי שמעון, איך באמת בודקים חשבונית, כן? חשבונאית נקרא לזה, כן? מה המשוואה כדי לשום את הנזק ולחייב את בעל הבהמה.
אגב, לא מדבר על כך שהיו צריך להגדיר את השטח שלא תיפול מהטרסה הזאת?
ודאי שכן. ודאי שכן, לכן אנחנו באמת ראינו שהמשנה מחלקת. בחלק הראשון המשנה משתמש במילה נפלה.
כן.
זאת אומרת שהיה גדר. הבן אדם עשה מה שצריך. והבהמה נפלה. כלומר, למעשה הוא עשה שמירה כראוי, זה כמו שלמעלה ראינו. נעל בפניה כראוי ויצא בזיקה פתור. כלומר, לכן נאמר נפלה. ואנחנו יכולים לתת דוגמה, יש גדר. בסדר, אני מחזיק, לא יודע, פרה, שור, עגל, מדובר פה בהמות כאלה. כבש, עז, לא יודע מה. ויש גדר ביני לבין החצר מתחתיי. אני במדורגים, יש לי גדר. בניתי גדר. אבל הבהמה הזו נכנס לה, לא יודע מה בראש, כן? והיא קופצת, 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 ובסוף היא הצליחה.
אפילו סתם, אנחנו ברשות הרבים, והיא נפלה.
לא, זה משהו אחר, רשות הרבים זה משהו אחר.
או, כן. היא נפלה לתוך גינה של...
יכול להיות, או שהיא פשוט בקפיצות שלה, היא גרמה לערער את הגדר הזו. ובפעם האחת היא הצליחה. זהו, היא הצליחה. אני עשיתי את שלי. יש גדר עם בטון, עם מה שאתה רוצה. ומה אני אעשה? יש לי בהמה, איך אומרים? שור מועד. זהו, עצבני. עלה להפיוז. כן, אז זה בתנאי שמה? שהוא לא הניח אותה בחמה. כלומר, אם בחצר שלי, איפה שהיא הייתה, יש שמש כל היום, והיא מתייבשת, אופה, זה כבר החיות שלך. למה? כי הבהמה הזאת עושה את הכל לברוח.
הצבנת אותה.
יפה, העלית עליה את הסעיף. ולכן במקרה כזה, ראינו למעלה, הניחה בחמה, חייב. בסדר? זה מה שלמדנו היום. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.